אחת השאלות שנשאלו היום בקבוצות, נשאלו כמה שאלות מעניינות, מאתגרות. חשבתי לשתף אתכם בשאלות ואולי גם בהרהורים שעולים בעקבות השאלות. אחת השאלות הייתה שאלה נורא תמימה, אבל חושב מאוד מעניינת. מה המטרה של התרגול הזה? זה לנשום כל הזמן? של זה באתי כדי לנשום כל הזמן? או האם המטרה שלנו בחיים זה להיות כל הזמן מודעים לנשימה? שאלה מעניינת. אני לא חושב שהבודה עצמו היה מודע לנשימה שלו בכל חייו מאז שהוא התעורר, ואני לא חושב שאי פעם איזה בודהיסט או מישהו סימן לעצמו מטרה לנשום כל החיים. בוודאי שזה מה שקורה, וגם לא להיות מודע לנשימה כל הזמן. ובהקשר לאותה שאלה, שאלת ההמשך שלה הייתה, מה הקשר בין המודעות לנשימה לבין החופש שאנחנו כל הזמן מדברים עליו? אז אני חושב שזו שאלה טובה שמזמינה את כולנו להרהור, מה זה החופש הזה שאנחנו מדברים עליו, ו... איך זה יכול להיות קשור לנשימה? אנחנו יושבים פה לא מעט שעות, עולה הרבה עשן מהישבנים שלנו. אנחנו מנסים להיות שוב ושוב עוד ועוד מודעים לנשימה. רוב הזמן יותר לא מצליח לנו מאשר מצליח לנו. ומה אנחנו פוגשים? מה אנחנו פוגשים בניסיון הזה להיות בקשר עם הנשימה? אולי קצת שקט, וכאשר, אם וכאשר אנחנו פוגשים שקט, אז אולי נעלמות השאלות, כי באתי ורציתי להיות בשקט, ויש שקט. אבל רוב הזמן, ולרובנו, החוויה היא אחרת. החוויה היא שדווקא הכוונה והניסיון להיות בשקט מציפים הרבה רעש, כמו שלילה סיפרה אתמול, שהים נסוג אחורה, ושזה רגיעה מהגלים, אנחנו רואים הרבה רפש שם בתחתית לחול ועל האבנים, ואנחנו פוגשים, נהיה כנים עם עצמנו, הרבה אי שקט, הרבה אי נחת. זה יכול להופיע בצורה של מחשבות שלא פוסקות. באנו ורצינו להיות בשקט, אנחנו פוגשים שוב ושוב את המחשבות המטרידות שבשבילם באנו הנה, להיפטר מהם או להעלים אותם. וזה מייצר הרבה אי שקט. אנחנו פוגשים לא מעט כאבים, ושוב, מכלום, לשבת בשקט, יושבים בשקט, לא זזים יותר מדי, וכמה כאבים, וכמה דאגות, וכמה שעמום. בעצם אנחנו פוגשים פה את האמת הראשונה שדיבר עליה בודה. כל אחד ברמה שהתרגול שלו מפגיש איתו, האמת הראשונה היא אותה אינחת, אותו חוסר סיפוק מהחוויות של החיים. ובהבנה הבודהיסטית, המפגש עם חוסר השקט, המפגש עם אי הנחת, המפגש עם התסכול שלנו, הוא צעד חשוב ואפילו הכרחי לכל מי שבאמת חפץ בחופש, באמת חפץ באושר, באמת חפץ בשחרור. שאנחנו מסכימים, שוב, לא בשמחה רבה ולא כי אנחנו אוהבים, אבל פשוט מנחים אותנו שוב ושוב, לשים לב לחוסר השקט הזה, לשים לב לרעש, לשים לב למחשבות, פשוט לדעת אותם. אנחנו עשויים לפגוש את אחד המנגנונים החזקים ביותר שמפעילים אותנו בחיים, ואנחנו אכן פוגשים אותו, וזה המנגנון הזה שרוצה שוב ושוב לחוות חוויות נעימות, לחוות עונג, ולהפך להימנע שוב ושוב מחוויות לא נעימות. להימנע מכאב, לדחות כאב. ואכן המנגנון הזה, אם נשים יד על הלב, נבדוק את עצמנו, אנחנו זוכרים אותו מאז שאנחנו זוכרים את עצמנו. אנחנו אולי לא זוכרים מתישהו בחיים שלא היינו מופעלים על ידי המנגנון הזה. וזה מנגנון טבעי, והוא לא טוב והוא לא רע, הוא פשוט כזה, ומעניין להכיר אותו. אני חושב שאם נהיה כנים עם עצמנו, אנחנו גם לא חושבים שיש רע ברעיון הזה, אנחנו לא רוצים אי פעם לא לחוות עונג, וכן לחוות כאב. אז המנגנון הזה הוא מנגנון מאוד בסיסי שקיים איתנו, וכאמור הוא לא טוב והוא לא רע מכשלעצמו, אבל השאלה היא שאנחנו מוזמנים לשאול, האם המנגנון הזה או הרדיפה, ההיענות למנגנון הזה שרודף אחרי עושר, אחרי עונג ונמנע מכאב ומחוויות לא נעימות, האם הוא באמת יכול להבטיח את האושר שאנחנו מחכים לו, שאנחנו מצפים לו? והעובדה היא שאנחנו עושים את זה מאז שאנחנו זוכרים את עצמנו. מאז שאנחנו זוכרים את עצמנו, אנחנו מנסים לחוות עוד ועוד חוויות נעימות, עוד ועוד רגשות, רגעים של סיפוק, של סיפוק תשוקות, של מילוי התשוקות, של דחייה של חוויות לא נעימות. אנחנו רצים כל החיים בתוך הגלגל הזה של העונג והכאב, ומסתבר כנראה עד היום שלא ממש פתרנו את הקורן הזה. והעובדה המוחצת לזה היא שכולנו כאן, כולנו באנו לפה לכזה סוף שבוע מרוכז של כאב, אז כנראה שהחיים שלנו לא כל כך, לא הצלחנו לפתור את הכל עד עכשיו. ואם אנחנו נחשוב עוד קצת על המנגנון הזה, אנחנו אולי נזהה שהוא מנגנון טבעי, לא בחרנו בו, נולדנו לתוכו במידה רבה. הוא מצוין לצרכים של הישרדות, הוא מצוין כדי לברוח מסכנות, הוא מצוין כדי להשיג לנו אוכל וקורת גג והגנה. לצרכי הישרדות הוא אכן עושה את תפקידו נאמנה, אבל השאלה האם מטרתנו בחיים זה לשרוד? ואם נפשט את זה, האם מטרתנו בריטריט הזה זה לשרוד את הריטריט? עצם זה שנשרוד את העוד 24 שעות, האם זאת המטרה שבשבילה באנו? ואני מניח שלרובנו הישרדות חשובה בחיים, אבל היא בלתי מספקת. ההישרדות כשלעצמה היא לא מספקת. ואז כדי ללכת אל מעבר למנגנון הזה, מנגנון ההישרדות, אנחנו צריכים להכיר אותו. אנחנו צריכים להכיר את מנגנון העונג והכאב, ולהכיר אותו היכרות אינטימית, לא היכרות רעיונית, לא שנקרא זה בספר, כי ספרים כבר מן הסתם קראנו רובנו, ואנחנו די חכמים סך הכל, אבל בספרים אנחנו לא מוצאים את האושר שאנחנו מחפשים. אז איך מאפשרת לנו תשומת לב לתחושות ברגע הנוכחי, תשומת לב לנשימה, להכיר היכרות יותר עמוקה את המנגנון הזה, ואולי ללכת אל מעבר לו? ואנחנו יכולים לראות ששוב ושוב כשאנחנו עם הנשימה והכל בסדר, מתישהו משהו מפסיק להיות בסדר. נכנס כאב, נכנסת מחשבה מטרידה, ואם אנחנו לא בתשומת לב, מה שאנחנו רוב הזמן, אנחנו באופן אוטומטי נענים על המנגנון הזה, אפילו לא מודעים. משהו לא נעים, אני דוחף אותו. משהו נעים, אני רוצה עוד. מחשבות נעימות, תביא, תביא עוד, הזמן יעבור מהר. מחשבות לא נעימות, אוי, 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 מה אני עושה איתם? איך אני מספר את הסיפור כך שיתגלגל לאיזה happy end ואני אוכל לשוב להיות בשקט? והתרגול הזה, יחד עם תשומת הלב לנשימה, תשומת הלב לנשימה הוא הבסיס. תשומת הלב לתחושות הגופניות, למה שמופיע הוא בסיס. אבל לא חשוב מזה, לא פחות חשוב מזה, וכחלק בלתי נפרד מההתבוננות שלנו, זה גם איזו גישה אנחנו מביאים אל תוך ההתבוננות. והגישה אומרת לנו א', לשים לב למה שמופיע ולדעת אותו כפי שהוא, לדעת את הנשימה כנשימה, את התחושה כתחושה, תחושה נעימה כתחושה לא נעימה, ולזהות את מנגנון התגובה שלנו. היום לילה הנחתה על זה את המדיטציה, לשים לב איך כאשר אנחנו לא בתשומת לב, מופיעה תחושה לא נעימה וישר אנחנו מגיבים, משנים, דוחים, נאחזים. המנגנון של הגירוי הוא מנגנון נלווה, מגרון התגובה האוטומטית הוא מנגנון נלווה למנגנון הגירוי, אבל הוא לא הכרח, הוא נהיה הכרח כאשר אנחנו לא מודעים. כאשר אנחנו מודעים, ישנה אפשרות של בחירה. באותו רגע שאני מזהה שהופיע תחושה לא נעימה, אני יכול גם לזהות את ההתנגדות שיש לי לתחושה הלא נעימה, ואז לבחור להגיב או לא להגיב. יכול להיות שאני אחרי שהתיידעתי אל התחושה הלא נעימה ועצרתי לשנייה, השאתי, הייתי תלמיד טוב, השאתי את מנגנון לתגובה, נהייתי מודע לתגובה שלי לשנות, יכול להיות שאני אבחר לשנות בכל זאת. סביר להניח שמתישהו אני ארצה לשנות, אבל יש לי כבר בחירה. וההבדל הקטן הזה בין אוטומט, פעולה מאוטומט, לבין פעולה מתוך בחירה, יכולה להוביל להרבה חופש בחיים שלנו. כל עוד אנחנו לא בוחרים, אנחנו מגיבים באוטומט, ואז איזה חופש יש בחיים שלנו? אנחנו כל החיים נהנים כמו מגנט עם שני כתבים, מגנט של פלוס ומינוס, נהנים לגירויים החיים. טוב, אני רוצה עוד. רע, אני בורח. ואז אנחנו מוצאים את עצמנו ללא שקט וללא נוכחות בהווה, כי מנגנון ההיענות לטוב ולרע, לנכון וללא נכון, לנעים וללא נעים, מוציא אותנו, ותשימו לב לזה בהתנסות שלכם, מוציא אותנו מהרגע הנוכחי. הרגע הנוכחי הוא רגע שבו הדברים מופיעים מעצמם. ברגע שאני מתחיל לתכנן איך אני אמנע מזה, איך אני אשיג עוד, יצאתי מהרגע הנוכחי והתחלתי לפנטז על עתיד שבדמיון שלי או פחות מפחיד או יותר נעים מהרגע הנוכחי. ואז בעצם אנחנו מקריבים את החיים שלנו, מקריבים את ההווה בשביל איזה עתיד שאו יגיע או לא יגיע. לפעמים מצליח, לפעמים לא מצליח. כשאנחנו ברגע הנוכחי ומודעים לתחושות, נעימות או לא נעימות, מודעים למנגנון התגובה שלנו, יש לנו אפשרות של שהייה, של שיבה לרגע הנוכחי ואפשרות של בחירה. ואני מניח שאף אחד מאיתנו לא רוצה להיפטר מהנטייה לעונג, ואף אחד לא רוצה להיפטר מהנטייה להשתוקקות, והמטרה היא גם לא להיפטר מזה. לא דיברנו ולא מדובר על להיפטר, לסלק משהו בכוח, כי זה שוב דחייה, אלא להכיר את המנגנונים שמפעילים אותנו. תשוקה, אם אנחנו לא נקשרים אליה, ותכף נדבר על היקשרות, יכולה להיות כמו כל דבר אחר, אבל אם אנחנו נאחזים בה, מחליטים שאנחנו זקוקים להגשים אותה כדי להיות מאושרים, יכול להיות שזה מתכון לסבל. ובהקשר הזה, אמר ויליאם בלייק, שלא זכור לי, לא ידיר לי שהיה בודיסט, אבל הוא אמר, אלו שמגיעים לשערי גן עדן, אינם אלו שכופפו את תשוקותיהם, אלא אלו שפיתחו הבנה כלפיהן. אני חושב שכל מישהו שמתרגל זמן מסוים יכול להבין את החוכמה העמוקה בתוך הדברים האלה. אנחנו לא באים כדי להיפטר מהתשוקות שלנו, לא להיפטר מהמנגנון של הרצון לעונג, אלא כדי לפתח הבנה כלפיו. ומה זה אומר לפתח הבנה כלפי המנגנון של ההשתוקקות? מוביל אותנו לרובד הבא שאנחנו יכולים לגלות תוך כדי תשומת לב ונשימה, אם אנחנו אכן מספיק ערניים כדי לזהות את התחושות הנעימות והלא נעימות, ולהשעות לשנייה את מנגנון התגובה האוטומטית, אנחנו נוכל אולי לזהות, וחלקנו אכן מזהים, מנגנון יותר עמוק, שקשור מאוד חזק אל מנגנון העונג והכאב, והוא מנגנון ההיאחזות, מנגנון ההיקשרות. מהו מנגנון ההיאחזות ומהו מנגנון ההיקשרות? מנגנון מאוד פשוט, כתוצאה ישירה מהתלות שלנו ברצון בעונג והבריחה שלנו מהכאב, אנחנו נאחזים מנטלית, נפשית וגופנית באותם דברים שמספקים לנו עונג, רוצים להחזיק אותם אצלנו, רוצים שיהיו בבעלותנו, בנוכחותנו, יישארו איתנו, ודוחים, מתנגדים לחוויות לא נעימות. עכשיו, מנגנון היחזות הוא מנגנון שקורה כמעט כל הזמן. הוא נולד, או יש לו, בוא נגיד, יש לו נטייה להיוולד כמעט כל פעם שאנחנו חווים חוויה נעימה. אנחנו רוצים אותה, אנחנו רוצים להחזיק בה. מה כל כך רע במנגנון היחזות? סך הכל אנחנו רוצים שישארו לנו דברים טובים, רוצים שיהיו לנו חוויות נעימות, רוצים שיהיו לנו מחשבות נעימות, רוצים שהאהובים שלנו יישארו לידינו. אז מה רע במנגנון היחסות? אם ננסה להדגים את זה בצורה חומרית, פיזית, נניח שזה משהו שאני מאוד חפץ בו, אני מאוד מאוד אוהב אותו, מאוד חשוב לי ואני נאחז בו, אני אוחז בו חזק חזק. מה קורה לי, מה קורה לנו כשאנחנו נאחזים במשהו מאוד חזק? מה קורה? קודם כל, אם מישהו יאחוז כמוני חפץ כלשהו חזק חזק, ירגיש שההיאחזות כואבת. כואב להחזיק חזק במשהו. צריך הרבה מאוד קיבוץ, וצריך גם הרבה מאוד כוח. הדבר הראשון שאנחנו יכולים לשים לב אליו, שההיאחזות תמיד, תמיד, ותבדקו אותי בחיים אם זה נכון או לא, היאחזות גורמת לכאב, וככל שאנחנו נאחזים חזק יותר, הכאב הוא גדול יותר. אבל זאת לא הבעיה היחידה, הבעיה של היאחזות לא נפסקת ברמת הכאב שאני חווה מעצם העובדה שנאחזתי לאובייקט כלשהו. קורה עוד דבר, כשאני נאחז באובייקט הזה, אני כבר לא פנוי לאובייקטים אחרים. היד הזאת היא כרגע משולה למקל. בגלל שהיא אוחזת במקל, היא לא מסוגלת לעשות שום דבר אחר. אז מנגנון היחזות מאוד מאוד מגביל אותנו, פיזית ומנטלית. תופעה נוספת שקורית כאשר אנחנו נאחזים במשהו, זאת היא ההצרה של תשומת הלב שלנו. כאשר אנחנו נאחזים במשהו, כל תשומת הלב שלנו מופנית לאובייקט שבו נאחזנו. ותחשבו על זה בחיים, כשאנחנו מאוד צריכים משהו, כשאנחנו מאוד רוצים משהו, כשאנחנו מאוד חשוב לנו משהו, עולמנו מצטמצם להיות המשהו הזה. אנחנו לא רואים ממטר. אנחנו רק האובייקט הזה, העולם נעלם, ויש רק את האובייקט הזה שאני חייב להשיג אותו, או לדחות אותו, או לשמור עליו, או מה שזה לא יהיה. אני חושב שהעברית בהקשר הזה מאוד יפה, כי המילה הצרה בעברית היא גם משורש של צרה. וכל פעם שאנחנו מצרים את עצמנו, מצמצמים את עצמנו או את תשומת הלב שלנו או את הפוקוס שלנו לדבר אחד, אנחנו מזמינים צרות במובן הזה. אז ההצרה אכן יוצרת צרות. ולא מעט. יותר מזה, ככל שאנחנו מצמצמים ומצירים את הפוקוס שלנו לאובייקט שבו נאחזנו, קורה תהליך הפוך, ואולי אפילו מובן מאליו, האובייקט תופס נפח הרבה יותר גדול מהנפח המקורי שלו. ותחשבו על זה כשאתם כשמשהו מציק לנו, כשמשהו מעצבן אותנו, אז הוא נורא 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 מעצבן אותנו. כשמישהו מרגיז אותנו, הוא נורא נורא מרגיז אותנו. האובייקט מתנפח מנפחו המקורי וממלא את כל תודעתנו, והוא הכל. אז הכעס הוא היום ונורא, אז הכאב הוא כאב נורא גדול, אז הבעיה היא סכנת נפשות, ואם נזוז מטר ימינה חס וחלילה. ולמה? וכל זה כי הצטמצמנו, דעתנו הצטמצמה על אותו אובייקט, ואוף, אפשר לראות את זה ברמות, מי שפחות דרמטי אולי, יכול לראות את זה כשאנחנו, אולי אנחנו צריכים משהו, אנחנו הולכים לעשות איזה שופינג, אני לא יודע, אנשים פה נראים לי כולם אנשי הודו שלא עושים שופינג, חיים בקו, אבל מדי פעם קורה שאנחנו מחפשים איזה נעל או איזה, לא יודע מה, אז אנחנו לא רואים שום דבר אחר חוץ מנעליים. אנחנו נעל ונעל ונעל ונעל, העולם נעלם והופך להיות זוגות נעליים בחנויות הרעבה ועל הרצפה. זה תופעת לוואי של אותה היצמדות ויחזות, אבל בינינו זה עדיין לא כל כך נורא. הנורא מכל אולי, הבודהיזם מתאר את זה מאוד יפה, כאשר דעתנו מתקבעת על אובייקט מסוים, זה לא משנה אם השקט שאני מאוד רוצה להשיג, אני לא משיג אותו, או הרגל שמאוד כואבת לי, כמה זה כואב לי וכמה זה לא בסדר, כתוצאת המשך של ההצרה וההתנפחות של האובייקט, מתחיל תהליך מנטלי של סגסוג מחשבות. המילה הפלית לזה זה פפנצ'ה. המחשבות מתחילות לרדוף מחשבה אחרי מחשבה. אנחנו מגלים את זה די חזק במדיטציה, איך מחשבה אחת, ואני לא פותר אותה, ואז עוד מחשבה, ועוד מחשבה, ועוד מחשבה, ועוד מחשבה, ואנחנו רואים שאנחנו בלופים בלתי סופיים של מחשבות, וכל זה אומר לנו הבודה, זה סגסוג מחשבות שהבסיס שלו היא האחזות. והדרך לראות את זה, זה לזהות במהו האובייקט שבו נאחזנו, והאם אנחנו יכולים לשחרר אותו, האם אנחנו יכולים להרפות אותו, שהוא, אם תרצו, התהליך העמוק של המדיטציה, הוא תהליך של הרפיה, תהליך של שחרור. אנחנו לא באים לפה כדי להשיג עוד דברים, לא כדי לרכוש עוד ידע, לא כדי לרכוש עוד חוויות, למרות שנראה לנו שאנחנו רוצים לרכוש עוד חוויות. התהליך העמוק של המדיטציה הוא תהליך של הרפיה, תהליך של שחרור. שחרור של מה? שחרור של הדברים שבהם אנחנו נאחזים. אבל אז נשאלה עוד שאלה שאומרת, תגיד, אבל בעצם כל העניין הזה של השחרור וההרפיה וזה, זה לא איזה דרך יותר מתוחכמת כדי בעצם שיהיה לנו נעים יותר? בעצם אנחנו בכלים אחרים מנסים להשיג את אותה נעימות בסיסית דרך הכלים המתוחכמים של המדיטציה, של ההרפיה, של השחרור. וכאן נשאלת השאלה, האם לאן מוביל אותנו המדיטציה? לאן מוביל אותנו הדרך הזאת? האם בסך הכל כל זה אנחנו עושים בשביל לחוות תחושות יותר נעימות? או שאולי זה יכול להוביל אותנו למשהו עמוק יותר? ואם אנחנו נשארים ברמה של הנעים לא נעים, אז אנחנו גילינו כבר, אני חושב עוד אפילו לפני שבאנו למדיטציה, היום או בפעם הראשונה שבאנו, כבר התגלה לנו שכל מה שנעים ברגע מסוים, ברגע אחר הוא פחות נעים. הגלידה שהייתה לנו כל כך טעימה, כל כך רצינו לאכול אותה, אם נמשיך לאכול את הגלידה והיא תיגמר ויתנו לנו עוד אחד, בשלב מסוים תתחיל להיות דוחה. ואם לא יודע, איזו חוויה מאוד מרתקת ומסעירה אתכם, תימשך ותימשך ותימשך, מתישהו היא תפסיק להיות נעימה. ובעצם הבודה דיבר על עושר במונחים, המילה הפלית שהוא השתמש זה סוכה, שהיא אולי הניגוד לדוקה, אותו אי נחת, אותו חוסר סיפוק. והסוכה לא ניתנת כנראה לתרגום טוב, לא לאנגלית ולא לעברית. התרגום העברי הכי קרוב לזה הוא עושר, אבל אם תשאלו את האנשים מה ההבדל בין עושר לשמחה, אני לא בטוח שזה, וגם אם תבדקו במילון והגדרות של סוציולוגים, ההבדל הוא לא מאוד, ההבדל אולי הוא באינטנסיביות, ההבדל הוא אולי במשך, בסיבות. אבל כשהבודה דיבר על הסוכה, הוא דיבר על עושר שהוא לא מושפע מתנאים חיצוניים. עושר שהוא נובע מאיזושהי תחושת שלמות פנימית, תחושת אולי מלאות או שלמות או אחדות פנימית. התחושה שאנחנו שלמים כפי שאנחנו, ואנחנו לא זקוקים לחיצוני כדי שישלים אותנו. ואני חושב שזאת פרספקטיבה של עושר הרבה יותר רחבה מאשר נעים או לא נעים. והעובדה היא שאם אנחנו מדברים עם או קוראים על אנשים מסוימים שחולים או נוטים למות, אנחנו יכולים לפגוש, מתמזל לנו, ואם לא אז לקרוא ולשמוע על אנשים שנמצאים על ערש הדווי שלהם, חולים במחלה קשה ועדיין מרגישים עושר שלא הרגישו אותו כל חייהם הבריאים. אז עושר הוא מקום, הוא איכות של חיבור פנימי שהוא משוחרר במידה רבה מתנאים חיצוניים של גיל, של מין, של זקנה, של בריאות או מחלה. ואל העושר הזה התרגול הזה מכוון, מקום שהוא מעבר לנעים או לא נעים, מבלי לדחות את הנעים והלא נעים. זה לא שנעים, זה לא שאנחנו נתחיל לדחות, זה נעים, לא, לא, אני לא רוצה נעים, אני רוצה עושר. אנחנו לא נתחיל להיות סגפנים ולא להיות סלקטיביים, אלא אנחנו מחפשים איזה סוג של חופש שמאפשר לנו יותר ויותר להרגיש מלאים ושלמים בחוויה הפנימית שלנו, עם פחות ופחות תלות לעד כמה הרגע הזה נעים או לא נעים. אם תרצו, חופש מהרודנות של הפנטזיות שלנו, חופש מהרודנות של התשוקות שלנו, חופש מהרודנות של הפחדים, של החרדות, של המחשבות ואפילו של הרגשות. שוב, לא שהמחשבות האלה לא תופנה, לא שהרגשות האלה לא יופיעו, אלא שאנחנו נוכל לחוות חופש בתוכם, יחד עם הימצאם. והשאלה היא, האם הדבר הזה בכלל אפשרי? האם אפשר לחוש חופש כאשר אנחנו חווים מחשבות מאוד מציקות? האם אנחנו יכולים לחוות חופש כאשר אנחנו חווים רגש לא נעים? האם זה אפשרי? והתרגול מצביע על כך ששום מחשבה ושום רגש לא יכולים להעיב על המהות הפנימית שלנו, על טבענו האמיתי, אם איננו מזדהים עם אותו רגש, אם איננו מזדהים עם אותה מחשבה. המילה הזדהות היא לקחת את ההאחזות שדיברנו עליה מקודם ולהעביר אותה למימד המנטלי. הגוף נאחז על ידי זה שהוא פשוט תופס משהו. אנחנו, זה פיזי, זה נראה. הגוף נאחז על ידי זה שהוא מתכווץ כנגד חוויה לא נעימה. התודעה נאחזת על ידי זה שהיא מזדהה עם דברים מסוימים. אנחנו מזדהים עם מחשבות מסוימות. אנחנו בטוחים שהמחשבה היא האמת שאותה היא מתארת, זה סוג אחד של היאחזות, ואנחנו נאחזים במחשבה על ידי זה שאנחנו בטוחים שהמחשבה היא או אני או שלי. שני הסוגים האלה של היחזות הם מאוד כואבים. והדוגמה הברורה ביותר לראות את זה, זה שאם מישהו יספר לנו על כעס מאוד חזק שהוא חווה, צריך להגיד, זה באמת הרגשה לא נעימה, זה באמת מחשבה לא נעימה, אבל אנחנו לא נחווה שום קיבוץ בתוכנו. זו מחשבה שלו. אבל כאשר אנחנו מרגישים את אותו רגש, את אותה מחשבה, אז זה כבר שלנו, ומהרגע שזה הפך להיות שלנו, זה בלתי נסבל. והתרגול מביא אותנו לאט לאט, לא יכול לקרות בסוף שבוע אחד, זה תהליך של כילוף וחשיפה והתבוננות, לזהות יותר ויותר את מנגנוני היחזות שלנו, במחשבות, ברגשות, ולהתחיל להטיל בהם ספק, להתחיל לשאול את עצמנו, האם המחשבות שמופיעות כל הזמן במוחנו, האם הם שלנו, או האם הם פשוט מחשבות? כמו שאנחנו ערים לכך, שכשאנחנו מודעים לצלילים שמופיעים, אני שומע צליל, נעים, לא נעים, אני לא משלה את עצמי שהצליל הוא שלי. צליל, במקרה הטוב, אני שומע אותו. אבל כשבאותו אופן מופיע מחשבה מעצמה, לא הזמנתי אותה, אני עם הנשימה, פנימה, החוצה, אין לי שום כוונה לחשוב, ופתאום מופיעה מחשבה, תח, מחשבה הזאת היא שלי. מה גורם לנו להאמין בכזאת רמה של ביטחון שהמחשבה היא שלי? אם המחשבות היו באמת שלנו, אז היינו אמורים לדעת אותם עוד לפני שהן נחשבות, כי הן שלנו. או היינו אמורים לבחור איזה סוג מחשבות נחשוב, מחשבות נעימות או לא נעימות, או היינו מסוגלים להפסיק אותם כמחי הרצון שלנו. משהו שלי, בבעלותי, אני מחליט עליו. התרגול מביא אותנו שוב ושוב להכיר בזה, שהמחשבות הן פשוט מחשבות. הן לא שייכות לאף אחד. הן מופיעות, הן נודעות, כפה שאני פותח עיניים ואני רואה אתכם, אני לא אומר שבגלל שאני רואה אתכם אתם שלי. אני מראה. בגלל שאני שומע את המסגן, אני לא אומר שהמסגן שלי. באותה מידה, באותו אופן, אני רואה את המחשבות, ואני פחות ופחות מאמין לטבע היחזות, שיתקבע חזק כהרגל, לנחס כל רעיון מנטלי שמופיע כשלי. כמחשבה, כתיאוריה, זה נשמע מאוד מעניין. לא חושב שמישהו יכול להגיד, זה לא רעיון מעניין, אבל עד שאנחנו לא חווים את זה במציאות, זה רק תיאוריה. תיאוריה יפה של הבודה, של הבודיסטים. וההנחיה היא, לשים לב שוב ושוב ולנסות לתרגל את זה בתוך התרגול שלנו. אני זוכר, זה היה בריטריט הראשון שלי, בריטריט הראשון שעשיתי מדיטציה, לא הייתי בר מזל כמוכם, ואז עוד לא היו ריטריטים של סוף שבוע, זה היה ריטריט של 7 ימים, אז אם רציתי לטעום את הדבר הזה שנקרא ויפאסנה, הייתי חייב להסכים ל7 ימים, אז הסכמתי. מהר מאוד הבנתי, זה היה טעות גדולה, אבל כבר היה מאוחר מדי, כבר הייתי רשום, אז עוד שילמו דמי הרשמה מראש, כבר שילמתי מראש, וכבר היה כואב לעזוב באמצע, אז הייתי שם, וזה אכן כאב, והקוף כאב, והשרירים כאבו, ובעיקר המחשבות כאבו, וכאבו וכאבו, וכל הקטסטרופה של החיים התגלתה במלוא הדרה, עם הפחדים ועם חוסר הוודאות ועם התחושה של החיים שלי way רחוק מאיפה שאני רוצה שהם יהיו, ואין לי מושג איפה שהם יהיו, אבל מה שאני חי זה לא החיים שאני רוצה. והמחשבות והדאגות והפחדים ולאן זה ילך, ואני יודע שזה לא טוב, אבל מה כן? והייתי עובד עצות, וזה לא היה יום, זה לא היה יומיים, זה היה 3 ו-4 ואולי אפילו 5 ימים. וכל פעם שהייתי הולך למורים, הם אמרו לי, watch your thought, know that the thought is just, אז עוד המורים אפילו לא דיברו עברית, היום הם כבר התקדמו חלק מהם דברי עברית, watch your thought. watch the thought as a thought. What a thought is just a thought, it's not you. נורא נשמע, באנגלית אוקספורדית זה נשמע נורא חכם כזה. אבל לא היה ברירה, ושום דבר אחר לא עזר, וכל הניסיונות האחרים לתקן את הישיבה ולהתרכז בנשימה, ושום דבר לא עזר. אז כששום דבר לא עזר, מתוך ייאוש, מתוך ויתור, אמרתי, טוב, בוא ננסה את מה שהם אומרים. וניסיתי. אני זוכר שהדימוי היה, דימוי שניתן לי היה כמו שהרוח עוברת בענפים ומזיזה את הענפים, ככה להסתכל על המחשבות, כמו איזה רוח שעוברת ומזיזה. ועם הדימוי הזה התחלתי שוב פעם ושוב פעם להסתכל על המחשבות, ופתאום זה הפך להיות החוויה. פתאום המחשבות הופיעו רק כמחשבות, והיה לי ברור לגמרי שהן לא שלי. זה פשוט מחשבות, זה מחשבות. והחוויה המיידית הייתה של בלון עצום, כל האוויר יוצא ממנו. עדיין המחשבות היו לא נעימות, הם לא סיפרו סיפורים נעימים, אבל היה את המרווח הזה שיכל לראות את המחשבות פשוט כאנרגיה, אנרציה בשל עצמה, סיפור שמספר את עצמו, ולא להזדהות עם זה. עדיין הרגשתי שאני זה שרואה את המחשבות, ויש קשר מסוים בתוכן בין המחשבות לבין החיים שלי, אבל זה נראה רק כמחשבות. והחסד הזה, הראייה הזאת, הייתה התחלה של מסע מאוד גדול, של לראות את הדברים יותר כדברים ופחות כיונתן, יותר כמחשבות, רגשות, תחושות, מה שלא יהיה. והאמונה שמה שאני חווה זה אני, התערערה ברמה שלא יכולתי לפקפק בה, לא בנכונות שלה ולא בתועלת שלה עבורי. לכן ההנחיה וההפצרה היא לשוב אל הנשימה, לשוב, אמרה את זה מאוד יפה לילה, בוא ושוב פעם בוא, לחזור שוב ושוב ולראות את הדברים כפי שהם. אוויר נכנס, אוויר יוצא, תחושה באה, תחושה הולכת, מחשבה מופיעה, מחשבה נעלמת, כאב מופיע, כאב נעלם. מתישהו, אם נעמיק אל תוך אותה התבוננות, לא נדחה אותה, לא נאחז בה, פשוט ניכנס לתוכה באותה התבוננות שפשוט מזהה בבוא הרגע המתאים, תיתכן איזושהי טרנספורמציה. ואני רוצה לסיים אולי בציטוט מחכם הודי בשם ניסרגדטה, שלא היה בודהיסט, אבל היה משוחרר ברמות מעוררות הרבה הערכה, ודיבר על אותם דברים בטרמינולוגיה טיפה שונה. אז שואל אותו אחד התלמידים שלו, כותב שאלה שאנחנו שומעים הרבה, ניסרגדטה אומר לו, קבל את הכאב שלך, פשוט קבל ותתבונן בכאב. והתלמיד השואל אומר לו, אבל אי אפשר לקבל את הכאב. אז עונה לו ניסרגדטה, מדוע לא? האם אי פעם ניסית? אנא, נסה ותגלה בכאב שמחה שהתענוג לא יכול להפיקה. מהסיבה הפשוטה שהקבלה של הכאב לוקחת אותך עמוק יותר ממה שהתענוג יכול. העצמי האישי, על פי טבעו, רודף ללא הרף אחרי תענוג ונמנע מכאב. סיום הדפוס הזה הוא סיומו של העצמי. סיומו של העצמי על תשוקותיו ופחדיו מאפשר לך לשוב אל טבעך האמיתי, המקור של כל השמחה והשלווה. אז אני חושב נחזור לשאלה הפותחת של התרגול הזה, מה הקשר בין הנשימה, תשומת לב לנשימה, לבין החופש, היא שתשומת לב לנשימה ולתחושות ולמה שמופיע, הוא שער מאוד גדול כדי לחוות את החופש, אותו חופש שבו אנחנו חווים את מה שמופיע, אבל לא מופעלים על ידו, לא מזוהים איתו, או פחות ופחות, מאפשרים לו לעבור דרכנו כאנרגיה, ואם נרצה, כל מה שאנחנו חווים, מחשבות, תחושות, רגשות, כאבים, זה הכל אנרגיה ברטט שונה, בתדירות שונה. תדירות מהירה, תדירות איטית, רטט גס או רטט עדין, הכל זה רטטים. ולמעשה, תפקידנו הוא לא לעשות שום שינוי, אלא פשוט להתבונן ולאפשר לאנרגיה הזאת לזרום דרכנו. וכשפחות ופחות נפריע לאנרגיה לזרום, היא גם פחות ופחות תפריע לנו. כל עוד אנחנו נאבקים ברגשות, הרגשות מודחקים, הרגשות נעצרים, בחוסר המוכנות שלנו לקבל אותם, אנחנו דוחקים אותם פנימה. במוכנות שלנו לקבל אותם, הם פשוט מופיעים, ועושים את מה שרגש, את הדבר היחיד שרגש יודע לעשות, להיות מורגש. זה מה שרגש יודע לעשות, להיות מורגש. והדבר היחיד שמחשבה יודעת לעשות, זה להיחשב. לא צריך יותר מזה, לא צריך פחות מזה. והנשימה, אם ירצה, יכולה להיות מורה מאוד גדול לתהליך הזה. הנשימה, ככל שאנחנו מתבוננים בה, אנחנו מגלים שהנשימה מופיעה ונעלמת מעצמה. אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר. אנחנו, דרך הנשימה, אנחנו לאט לאט יכולים לשחרר את מנגנון השליטה שלנו, שהוא סוג אחר של היחזות. לא צריך לשלוט בנשימה. הנשימה, כשאנחנו לא עושים שום דבר, כשאנחנו ישנים, הנשימה קורית מצוינת, מצוין. כשאנחנו רצים, כשאנחנו אוכלים, הנשימה קורית מצוין. יותר ויותר לאפשר לנשימה להיות כפי שהיא. אנחנו יכולים ללמוד שיעור גדול מהנשימה על כיצד מתרחשים חיים בריאים. והנשימה זה תהליך פשוט של קבלה ושחרור. קבלה ושחרור. פנימה והחוצה. אנחנו יכולים ללמוד מכך כמטאפורה על החיים שלנו, יכולת לקבל, להכיל ולאפשר לדבר להשתחרר מעצמו. אנחנו אפילו לא צריכים לשחרר. הדברים משתחררים מעצמם כשפחות ופחות אנחנו אובססיביים להחזיק אותם או להפסיק אותם. אז בוא נשב דקה או שניים בשקט.